שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר הגמרא סיני, ואנחנו לומדים את דף ט"ז במסכת שבועות. במסכת שבועות נתחיל בשורה השנייה בעמוד א' ונסיים. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נמשיך את הנושא של אתמול של קידוש העיר והעזרות. בחלק השני, בדרך אגב, נראה סוגיה די ארוכה על האם קדושה ראשונה קידשה לשעתה או גם לעתיד לבוא. ובחלק השלישי נחזור לנושא של המשנה לגבי תמה שנכנס לעזרה. אז החלק הראשון, נזכיר שאתמול ראינו את התהליך של איך מקדשים את העיר ירושלים ואת המקדש, ראינו שצריך בשביל זה מלך ונביא ואורים ותומים וסנהדרין ולעשות טקס עם שתי תודות. עכשיו השאלה היא, מה קורה אם בדיעבד אין לנו את כל אלו? האם בכל זאת אפשר לקדש גם רק עם חלקם? אז במשנה לכאורה כתוב שאי אפשר, כתוב במשנה מפורש, כל שלא נעשית בכל אלו, אז אם אדם תמה נכנס לשם, הוא לא חייב קורבן, כי השטח בעצם לא קדוש, כי צריך את כל התנאים שהזכרנו בשביל לקדש, וכך באמת גורס רב הונה, צריך את כל אלו בשביל לקדש. לעומת זאת רב נחמן גורס אחרת, הוא אומר שמספיק באחת מכל אלו, כלומר בדיעבד מספיק או מלך או נביא או הורים ותומים או סנהדרין, ויחד עם שתי תודות, זה מספיק בשביל לקדש את ירושלים והעזרות. זאת המחלוקת. שוב, לרב הונא גם בדיעבד צריך את כל אלו, לרב נחמן מספיק באחת מכל אלו, כך הוא גורס במשנה, ועכשיו נראה קושייה על כל אחת מהדעות. הקושייה על רב הונא שאומר שצריך את כל אלו, זה בעצם קושייה היסטורית, וזה איך עזרא בימי שיבת ציון שאתמול ראינו שהוא קידש את המקדש, איך הוא קידש? הרי ודאי שלא היה לו הורים ותומים, אז לפי רב הונא שצריך את כל התנאים אלו, הוא לא יכל לקדש. זאת הקושייה על רב הונא, ועל זה עונה הגמרא, אתה צודק, הוא באמת לא קידש. מה שהוא עשה זה רק היה הצגה, זכר בעלמה. ולמה הוא לא קידש? כי בעצם לפי רב הונא בכלל לא צריך לקדש, כי הקדושה הראשונה שהייתה שם של המקדש וירושלים, היא נשארה אפילו בחורבן. זה נקרא קדושה ראשונה קידשה לשעתה ולעתיד לבוא, ולכן עזרא לא היה צריך לקדש, הוא רק עשה מין הצגה כזאת. זאת התשובה לרב הונא. ולעומת זאת רב נחמן שומר שלא צריך את כל התנאים אלא מספיק באחת מכל אלה, אז הוא יכול לסבור שעזרא באמת כן קידש, כי לא חייבים גם את ההורים ותומים, וממילא הוא גם יכול לסבור שקדושה ראשונה לא קידשה לעתיד לבוא, ועזרא כן היה צריך לקדש, והוא קידש גם בלי ההורים ותומים. כך שיוצא שבעצם יש כאן מחלוקת בין רב הונא לרב נחמן, שלפי רב הונא כאמור קדושה ראשונה קידשה לעתיד לבוא, לפי רב נחמן אפשר לומר שהיא לא קידשה לעתיד לבוא, ועזרא קידש מחדש. אז עד כאן הקושייה הראשונה, קושייה על רב הונא, ומתוכה יצא לנו מחלוקת לגבי האם קדושה ראשונה קידשה לעתיד לבוא, ועוד מעט נקדיש את כל החלק השני בדיוק לשאלה הזאת. בכל אופן, זה לגבי הקושייה הראשונה. הקושייה השנייה, הפעם על רב נחמן, זה ברבע העליון של עמוד א', במילים תשמה, וזה מאבא שאול שמספר שהיו שתי ביצות של מים, מין אגמים כאלה בהר הזיתים, אחת יותר למטה ואחת יותר למעלה, והוא אומר שאת השטח של הביצה התחתונה קידשו בקדושת ירושלים עוד לפני החורבן, וממילא היא באמת נחשבה חלק מירושלים, ולכן מותר לאכול שם עשר שני וקודשים קלים. לעומת זאת, את השטח של הביצה העליונה לא קידשו לפני החורבן, אלא רק בשיבת ציון, בלי ההורים ותומים, כי כאמור לא היה עליהם, וממילא היא לא באמת קדושה, וממילא אסור לאכול שם מעשר שני וקודשים קלים, זה מה שאבא שאול אומר, ומכאן ממש קושייה חזיתית על רב נחמן, כי רב נחמן כאמור אמר שלא צריך הכל, אפשר לקדש גם בלי הורים ותומים, ואילו שם ברור שצריך את הורים ותומים, ולכן העליונה לא התקדשה, כי לא היה אותם. זאת הקושייה על רב נחמן, ועל זה עונה הגמרא, אתה צודק, באמת אבא שאול הוא נגד רב נחמן, אבל יש גם תנאים בעד רב נחמן, כלומר, זה בעצם מחלוקת תנאים. כלומר, אנחנו הולכים עכשיו למצוא מחלוקת תנאים לגבי האם קדושה הראשונה קידשה גם לעתיד לבוא או רק לשעתה, וזה בעצם מוביל למחלוקת האמוראים שמי שסובר שקידשה גם לעתיד לבוא, אז הוא ממילא גם יכול לסבור כמו רב הונא שצריך את כל הדברים בשביל לקדש, ופשוט עזרא לא היה צריך לקדש כי הכל כבר נשאר קדוש, ומי שסובר שלא קידשה לעתיד לבוא, הוא יסבור כמו רב נחמן שעזרא כן היה צריך לקדש כי זה לא נשאר קדוש, וממילא ברור שלא צריך את כל דברים בשביל לקדש, כי הנה עובדה שעזרא קידש בלי אורים ותומים. אז בזה בעצם סיימנו את החלק הראשון של השיעור. לסיכום, רב הונא אמר שצריך את כל התנאים בשביל לקדש, וממילא גם סובר שעזרא לא באמת קידש, כי לא היה לו הורים ותומים, אלא זה פשוט נשאר קדוש, כי קדושה ראשונה קידשה גם לעתיד לבוא. לעומת זאת רב נחמן אומר שמספיק חלק מהדברים, ולא חייבים הורים ותומים, ולכן הוא יכול לסבור שקדושה ראשונה לא קידשה לעתיד לבוא, ועזרא באמת קידש גם בלי הורים ותומים. ועכשיו, מתוך זה, באמצע עמוד א', בשורה הרחבה הראשונה, אנחנו עוברים לחלק השני, שבו נחפש את אותה מחלוקת תנאים, האם קדושה ראשונה קידשה גם לעתיד לבוא או שלא. ואגב, אם החלק הזה יישמע לכם מוכר, זה כי ראינו בדיוק את אותו דיון גם במגילה בדף י'. אז מי זה מחלוקת התנאים, האם קידשה לעתיד לבוא שלא? הגמרא מביאה שתי הצעות. הצעה הראשונה זה שזה מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע. הצעה השנייה זה שזה שתי ברייתות שאמר רבי ישמעאל ברבי יוסי. בואו נתחיל. אז הצעה הראשונה זה כאמור מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע.
הם מדברים על עולי בבל שכשהם הגיעו לירושלים והתחילו לבנות את המקדש, אז בניית המקדש ארכה הרבה זמן, בערך 20 שנה, גם היו הפסקות באמצע, אבל בינתיים הם כבר התחילו להקריב קורבנות, כאילו שהמקדש בנוי, ועל זה אומר רבי אליעזר שכשהם עשו את זה, הם שמו קלעים, כלומר בדים שהם ישמשו בתור מחיצות, איפה שהחומות של ההיכל ושל העזרה אמורות להיות. לעומת זאת רבי יהושע אמר שלא צריך לא קלעים ולא חומות, כי קדושה ראשונה קידשה לישתה ולעתיד לבוא. כלומר, המקומות עדיין קדושים, אפילו שאין שם בכלל חומות. זה רבי יהושע. עכשיו, מזה שרבי אליעזר אמר שהם כן שמו קלעים, לכאורה הוא בא לחלוק על רבי יהושע ולומר שחייבים חומות, כי קדושה ראשונה לא קידשה לעתיד לבוא, ואז יוצא שבעצם זה מחלוקת עניים. רבי יהושע אומר שקידשה לעתיד לבוא, רבי אליעזר אומר שלא קידשה לעתיד לבוא. זה מה שגמר המציאה, אבל דוחה רבינה זה לא הכרחי. יכול להיות שגם רבי אליעזר מסכים לרבי יהושע שהם לא היו חייבים את הקלעים, כי באמת קדושה ראשונה קידשה לעתיד לבוא. ולמה בכל זאת הם שמו קלעים? לא בשביל לקדש, אלא פשוט בשביל צניעות. זה לא מכובד שכל עבודת המקדש תעשה ככה באופן גלוי ופרוץ, אלא צריך קלעים מסביב להיכל, מסביב לעזרה, בשביל צניעות. אבל זה לא בשביל לקדש. כלומר, יכול להיות שלפי שניהם קדושה ראשונה כן קידשה גם לעתיד לבוא. זאת הייתה הצעה הראשונה למחלוקת התנאים, אבל כאמור בעצם דחינו אותה שאולי כולם בעד העתיד לבוא. הצעה השנייה זה למצוא את מחלוקת התנאים לא לגבי ירושלים והמקדש, אלא בתחום אחר לגמרי, וזה ערי חומה. כידוע, ערים שמוקפות חומה ממות יהושע, אז יש להם כמה דינים מיוחדים, וזה שאם מוכרים שם בית, אז אפשר להתחרט רק בשנה הראשונה, אחר כך כבר לא, וצריך לשלח משם את צורעים, ודין מאוחר יותר, קוראים שם את מגילת אסתר בתתוו באדר, זה ערי חומה, וגם שם עולה אותה שאלה, האם הדין המיוחד של ערי חומה נשאר גם אחרי החורבן? כלומר, האם קידשה גם לעתיד לבוא? שלא. אז לגבי זה, נתחיל במשנה בערך אינדף למדבט, שם יש פירוט של כמה בתי ערי חומה. כתוב שם כגון, קצרה הישנה של ציפורי וחקרה של גוש חלב, ויוטפת הישנה וגמלה וגדוד וחדיד ואונו וירושלים וכן כיוצא בהן. אלה המקומות שהמשנה מזכירה, ויש שתי ברייתות ששם עולה אותה שאלה, וזה למה המשנה הזכירה רק את המקומות האלו, והתשובה בשתי הברייתות שונה. ברייתה א' אומרת שהמשנה הזכירה את המקומות האלו, כי באמת אלה המקומות היחידים שאחרי גלות בבל עדיין נחשבות מוקפות חומה, כי אלה מקומות שעם ישראל עלה מבבל וקידש אותם מחדש בקדושת ערי חומה. אבל שאר המקומות שעולי בבל לא קידשו אותם מחדש, הם באמת כבר לא נחשבות מוקפות חומה. ולמה? כי קדושה ראשונה קידשה לישתה, אבל לא קידשה לעתיד לבוא. זה לפי ברייתא א'. לפי ברייתא ב', לעומת זאת, המשנה הזכירה את המקומות האלו לא כי אלה המקומות שעולי בבל קידשו, כי באמת לא צריך לקדש מחדש, אלא פשוט אלה המקומות שעולי בבל נתקלו בהם כשהם עלו מבבל, והם ציינו אותם כערי חומה, אבל באמת זה רק דוגמאות, ובאמת כל ערי החומה ממות יהושע עדיין נחשבות ערי חומה ולא צריך לקדש אותם שוב כי קדושה ראשונה קידשה לישתה ולעתיד לבוא. אז שוב, לפי ברייתא א' צריך לקדש את ערי החומה מחדש, לפי ברייתא ב' לא צריך כי קדושה ראשונה קידשה גם לעתיד לבוא, והנה מצאנו את מה שחיפשנו. מחלוקת תנאים בנושא שלנו, אמנם לגבי בתי ערי חומה, אבל אותו עיקרון גם לגבי המקדש. אז מצאנו את מה שחיפשנו, אבל עדיין יש כאן בעיה קטנה, וזה ששתי הברייתות שהזכרנו הם שתי ברייתות שאמר רבי ישמעאל ברבי יוסי. עכשיו, איך זה יכול להיות? מה הוא סותר את עצמו? אז לזה יש שתי תשובות. תשובה אחת זה שבאמת יש מחלוקת תנאים לגבי מה רבי ישמעאל ברבי יוסי סבר. תשובה שנייה זה שבאמת הברייתא הראשונה היא רבי ישמעאל ברבי יוסי, שלא קידשה לעתיד לבוא, ואילו הברייתא השנייה שאומרת שקידשה לעתיד לבוא, זה לא רבי ישמעאל ברבי יוסי, אלא רבי אלעזר ברבי יוסי, שבאמת אומר בפירוש בברייתא אחרת, שבתי ערי חומה נשארים במעמדם גם אחרי החורבן, כי קידשה לעתיד לבוא, וכך סידרנו את שתי הברייתות, ומצאנו שאכן יש מחלוקת תנאים, האם קדושה הראשונה קידשה לעתיד לבוא או שלא, ובזה סיימנו את החלק השני של השיעור, שזה היה הנושא שלו, האם קידשה לעתיד לבוא או שלא. החלק השלישי זה בשורה הראשונה בעמוד ב' והוא מחזיר אותנו למשנה. כאמור אמרנו במשנה שעל תמה במקדש יש חיוב קורבן עולה ויורד, והמשנה הביאה שני מצבים, אחד שהוא כבר היה תמה לפני שהוא נכנס והוא נכנס תמה למקדש, מצב שני זה שהוא נכנס טהור למקדש ובתוך המקדש הוא נטמא, ועכשיו אנחנו נדבר על המצב השני הזה, ששוב הוא בתוך המקדש ושם הוא נטמא, וגם במקרה הזה יש לו חיוב קורבן עולה ויורד כשזה היה בשוגג, ולגבי זה נראה שני סעיפים.
סעיף ראשון זה מי אמר שמצב כזה בכלל מחייב. הרי אם נסתכל בפסוק שאוסר על תמי להיכנס למקדש, אז הוא ודאי מדבר על אדם שהוא כבר תמי. הפסוק הוא במדבר ה', פסוק ג', מזכר עד נקבה תשלחו וכולי, ולא יתאמו את מחניהם, כלומר, כשהם תמיים, אל תיתו להם להיכנס למקדש בשביל שלא יתאמו את המקדש. אז מיני נחש שגם אדם שנכנס כשהוא טהור ונטמא בפנים, שגם הוא חייב, עונה על זה רבי לזר, לומדים את זה מכפלות. כי בפסוקים לא של האיסור, אלא של העונש, זה במדבר י', יש שני פסוקים עם העונש. פסוק י' ג', כל הנוגע באמת בנפש האדם וכולי, את משכן השם טימא ונכרתה נפשי מישראל, ופסוק כ', עוד פעם, ואיש אשר יטמא ולא יתחטא ונכרתה נפשי מתוך הקהל, כי את משכן השם טימא, למה צריך להזכיר את העונש כרת פעמיים לטמא שנכנס במקדש? אומר רבי לזר, בשביל למד שהעונש וממילא גם האיסור זה לא רק לטמא שנכנס, אלא גם לטהור שנטמא כשהוא בפנים, זה המקור, ואם זה באמת נשאר, אבל נשאל זה עוד שאלה קטנה ונתרץ. וזה ששואלת הגמרא, רגע, הרי הכפילות הזאת כבר נצרכת ללימוד אחר, וזה בשביל ללמד שהאיסור והעונש זה גם על המשכן וגם על המקדש. אמנם בדרך כלל משכן ומקדש הולכים ביחד, אבל כאן יש סברה לומר שאולי זה דווקא באחד מהם, כי בכל אחד יש איזה חומרה, במשכן יש חומרה שזה נמשך בשמן המשחה, במקדש יש חומרה שזה קדושה עולמית, אז אולי זה דווקא שם, לכן יש את הכפילות ללמד שזה בשניהם, אז הכפילות כבר תפוסה. אז איך אתה רוצה מכאן גם ללמוד שזה גם לגבי טהור שנטמא כשהוא כבר בפנים? עונה הגמרא, כי כאן ישנו בעצם שני דברים יוצאי דופן. אחד זה הכפילות שהזכרנו, זה לימוד אחד. דבר נוסף זה שנשים לב שבפסוקים כל פעם יש ביטוי אחר. בפסוק י' ג' כתוב את משכן השם טימא, ופסוק כ' כתוב כי את מקדש השם טימא. למה? אחד אומר משכן ואחד מקדש. הרי באמת משכן זה גם מקדש, ומקדש זה גם משכן. יש פסוקים שמראים את זה, יכלו לכתוב בשניהם את אותו ביטוי, ועדיין מהכפילות היינו לומדים שזה גם משכן וגם מקדש. אלא מזה שהתורה שינתה, זה בעצם מאפשר לנו לעשות עוד לימוד. וככה יש לנו שני לימודים. לימוד אחד זה לנושא שם שזה גם משכן וגם מקדש, לימוד נוסף זה לנושא שלנו שגם טהור שנטמא כשהוא כבר בפנים, גם הוא חייב קורבן או קרת אם זה במזיד, ועד כאן הסעיף הראשון, מה המקור שגם טהור שנטמא כשהוא בפנים חייב. הסעיף השני זה בנקודותיים בערך באמצע עמוד ב', וזה לגבי מתי בדיוק אותו טהור שנטמא כשהוא בפנים מתחייב. אז אומרת המשנה, הוא לא מתחייב מיד. כלומר, אם הוא נטמא ומיד מהר יוצא, הוא לא מתחייב, כי לחייב אותו על דבר כזה זה לחייב אותו על אונס. מה הוא יכול לעשות? הוא יצא כמה שיותר מהר. אלא מתי הוא מתחייב? שוב, בקורבן בשוגג או בקרת במזיד. רק אם הוא לא יצא מיד, אלא נשאר שם איזשהו פרק זמן. כמה זמן? אז המשנה הביאה שלוש אפשרויות, הוא השתחווה שם, או נשאר כדי השתחווה, כלומר הזמן שלוקח להשתחוות, או שהוא יצא אבל לא בדרך הקצרה ביותר, אלא בדרך ארוכה. עכשיו בוא נדבר על שתי אפשרות הראשונות. הוא השתחווה או נשאר כדי הזמן של השתחווה. עכשיו עולה שאלה, הגמרא לא אומרת את זה בפירוש, אבל די ברור שלזה היא מתכוונת, לכאורה למה צריך לומר את שני הדברים? הרי אם מי שנשאר כדי הזמן של השתחווה מתחייב, אז למה צריך לומר שגם מי שהשתחווה בפועל מתחייב? אני לא צריך שהוא ישתחווה, מספיק שהוא נשאר הזמן שלוקח להשתחוות, זה כבר מחייב אותו, אז למה צריך להזכיר את שני הדברים? אומר רבא, כי באמת מדובר פה על שני דברים שונים. אחד זה השתחווה כלפי פנים, שלזה מספיק זמן קצר יותר, ואחד זה השתחווה כלפי חוץ, שלזה צריך זמן קצת ארוך יותר. כלומר, מי שמשתחווה כלפי פנים, כלומר לכיוון ההיכל, איך שאמורים להשתחוות, אז גם השתחווה קצרה מחייבת אותו. וכמה זה השתחווה קצרה? אומרת הגמרא, קריאה בעלמא. קריאה זה שהוא לא ממש משתתח כל הגוף ידיים ורגליים על הרצפה, אלא כמו שאנחנו עושים בבתי הכנסת ביום כיפור, ברכיים וראש לרצפה, השתחווה קצרה וזהו. אבל אם הוא השתחווה כלפי חוץ, אז השתחווה כזאת היא לא השתחווה טובה, וממילא לא מחייבים אותו על עצם ההשתחווה, אלא על הזמן שהוא התעכב, וכאן מקלים והזמן הוא ארוך יותר, וזה הזמן שלוקח להשתחוות השתחווה מלאה, כלומר עם פישוט ידיים ורגליים על הרצפה. אז שוב, השתחווה כלפי פנים זה זמן קצר יותר, הזמן שלוקח לעשות קריאה בעלמה, כמו השתחווה של יום כיפור, השתחווה כלפי חוץ, אז נותנים לו את הזמן הארוך יותר של השתחווה מלאה, של פישוט ידיים ורגליים, ורק אז הוא יהיה חייב. עכשיו, כמה זמן לוקח פישוט ידיים ורגליים? הרי יש כאלה שיעשו את זה מהר, יש כאלה שיעשו את זה לאט, אז יש פסוק בדברי הימים ב', כתוב, וכל בני ישראל רואים ברדת האש, וכבוד השם על הבית, ויחאו אפיים ארצה על הרצפה, וישתחוו והודות להשם כי טוב לעולם חסדו, זה הפסוק, ומביאים את הפסוק בשביל לומר כמה זמן זה לוקח. דעה אחת אומרת, זה הזמן שלוקח לקרוא את כל הפסוק הזה, דעה אחרת אומרת, זה הזמן שלוקח לקרוא רק מאמצע הפסוק, מהמילים ויחאו אפיים וכולי, כלומר, זמן יותר קצר, אלה שתי עדות בכל אופן, כל העסק כאן זה עניין של כמה שניות, ואז הוא יהיה חייב, ועד כאן עיקר הסעיף השני, כמה זמן הוא צריך להישאר בשביל להתחייב, כאמור, יש שתי אפשרויות,
לסיום, כיוון שכבר הזכרנו את שני סוגי ההשתחוואה של קריאה והשתחוואה, אז הגמרא מביאה ברייתא שמביאה שלושה סוגים לפי הסדר מהקצר לארוך, הכי קצר זה קידה, שבזה הוא עומד ופשוט מכופף את כל הגוף כלפי מטה עם הראש, זה דורש גמישות, לכן יש גמרא שמספרת שרק מעטים יכלו לעשות את זה, זה סוג ראשון. סוג שני זה קריאה, כאמור, כמו שאנחנו עושים בבתי הכנסת ביום כיפור, וסוג שלישי זה השתחוואה, כאמור, פישוט ידיים ורגליים, זאת הברייתא, ובזה הגענו לשתי שורות לפני סוף עמוד ב', ועד כאן להיום, ונחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשלושה חלקים, בחלק הראשון, אחרי שאתמול ראינו איך מקדשים את ירושלים והעזרות, אז שאלנו, האם בדיעבד אפשר לקדש גם בלי כל זה? רב הונא אמר שצריך את כל התנאים, מלך, נביא, אורים ותומים, סנהדרין, ושתי תודות. רב נחמן אמר שמספיק אחד מהם, או מלך או נביא, אורים ותומים או סנהדרין, פלוס שתי התודות. ועל שתי הדעות ראינו קושיות, על רב הונא הקשנו, אם צריך את כל התנאים, אז איך עזרא קידש את המקדש כשהוא חזר, הרי לא היה אורים ותומים, וענינו נכון, כי לפי רב הונא לא צריך לקדש, כי קדושה ראשונה, קידשה לשתה, ולעתיד לבוא, זה כבר נשאר קדוש, לעומת זאת לרב נחמן, לא קידשה לעתיד לבוא, זה קושייה ראשונה. קושייה שנייה, שאלנו לרב נחמן מברייתא של אבא שאול, שמספר שהיו שתי ביצות בהר הזיתים, ואת העליונה קידשו עלי בבל, ולכן היא לא באמת התקדשה, כי לא עליהם את כל הדברים, כלומר, צריך את כל הדברים, ועל זה ענינו, נכון, זה בעצם מחלוקת תנאים, וזה הוביל אותנו לחלק השני של השיעור, למצוא מחלוקת תנאים, האם קדושה ראשונה קידשה לשתה, או גם לעתיד לבוא, וראינו שתי הצעות. הצעה הראשונה זה לכאורה מחלוקת רבי אלעזר ורבי יהושע, שרבי אלעזר אומר שכשעולי בבל בנו את המקדש, הם שמו קלעים במקום חומות, והנחנו שזה היה בשביל לקדש את השטחים האלו, כי קדושה ראשונה לא קידשה לעתיד לבוא, ואילו רבי יהושע בפירוש אומר שלא צריך, כי קדושה ראשונה קידשה לעתיד לבוא, אז הנה מחלוקת, אבל דחינו, אולי גם רבי אלעזר אומר שזה לא היה בשביל לקדש, כי באמת כן קידשה לעתיד לבוא, אלא עשו את זה רק בשביל הצניעות. לכן הצעה שנייה זה שלגבי בתי הרי חומה, יש לנו שתי ברייתות, שברייתא אחת אומרת שעולי בבל קידשו רק מקומות מסוימים בקדושת בתי הרי חומה, ואילו שאר הרי החומה שהם לא קידשו, אז שם באמת לא נשארה קדושה, כי קדושה ראשונה לא קידשה לעתיד לבוא, ואילו ברייתא שנייה אומרת שבאמת כל הרי החומה קדושים, כי כן קידשה לעתיד לבוא. אז הנה, מצאנו את המחלוקת שחיפשנו, אמרנו שיש בעיה ששתי הברייתות הם רבי ישמעאל ורבי יוסי, אז הוא לכאורה סותר את עצמו, אבל ענינו, או שזה שני תנאים שחולקים מה הוא סבר, או שהברייתא השנייה זה רבי אלעזר ורבי יוסי, וזה היה החלק השני. בחלק השלישי חזרנו למשנה, שם ראינו שלא רק טמא שנכנס למקדש חייב, אלא גם אדם טהור שנטמע כשהוא כבר בפנים, גם הוא חייב, ולזה ראינו שני סעיפים. סעיף ראשון זה מה המקור לזה, הרי לכאורה הפסוק שאוסר זה רק לגבי טמא שנכנס, ואנינו לומדים את זה מהכפילות של שני הפסוקים על העונש, על זה כשנו הרי גם זה תפוס כבר ללמד שזה גם במקדש וגם במשכן, ואנינו אפשר ללמוד את שני הדברים, כי גם יש שם כפילות בפסוקים, וגם פסוק אחד אומר מקדש ואחד משכן, אז מזה לומדים שני דברים, זה היה הסעיף הראשון. בסעיף השני אמרנו שטהור שנטמע כשהוא בפנים הוא לא מתחייב מיד, אלא רק אם הוא שהה שם איזשהו זמן. כמה זמן? אז המשנה אומרת או שהוא השתחווה, או שהוא נשאר כדי השתחווה. ושאלנו למה צריך את שני הדברים, ואמר רב, בעצם יש כאן שני דברים. אם הוא השתחווה בפועל כלפי פנים להיכל, אז הוא מתחייב גם אחרי השתחווה הקצרה, כלומר קריאה בעלמה. לעומת זאת, אם הוא השתחווה כלפי חוץ, אז זה דווקא זמן של השתחווה מלאה, כלומר פישוט ידיים ורגליים על הארץ, וראינו מחלוקת כמה זמן זה לוקח, האם לקרוא רק חלק מהפסוק בדברי הימים, או את כל הפסוק, כל טוב.